סימן שינחת סעיף ב'. נלמד בעזרת השם בסעיף ב' שכלי כזה שלא מטלטלים אותו, מחמת כובדו, הכלי כבד, צריך כמה בני אדם כדי להרים את אותו כלי. הדין הוא שמותר לטלטל את הכלי הזה בשבת, כי הסיבה שלא מטלטלים אותו זה לא משום שהוא מקצה אותו מדעתו. מה שלא מטלטלים אותו בימות החול לא הופך אותו להיות מוקצה, כי לא מטלטלים אותו מחמת כובדו, אלא אם כן, הסיבה שלא מטלטלים אותו זה מחמת שנזערים עליו שלא יתקלקל, שאז דינו חוזר להיות כמו מוקצה מחמס חסרו אין כיס, כמו שלמדנו בסעיף א', שמוקצה מחמס חסרו אין כיס, דהיינו כלי כזה שנזערים שלא לטלטל אותו מחמת חשיבותו, מחמת יקרותו של הכלי, הוא נחשב למוקצה מחמס חסרו אין כיס. נקרא את השולחן אור בפנים. כל כלי, אפילו הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו, לא מפני גודלו ולא מפני כובדו. כלי שלא מטלטלים אותו, מחמת גודלו של הכלי, מחמת כובדו של הכלי, לא הופך את הכלי להיות מוקצה. אף על פי שלא מטלטלים אותו, אבל זה מחמת כובדו של הכלי, אז הוא לא נהפך להיות מוקצה. המשתבור מוסיף, כאן נקרא בפנים, ונראה. דאם בימות החול הוא נזהר שלא להניעה ממקומה כדי שלא תיפסד ותתקלקל, ממילא הוא בכלל מוקצה מחמס חסרו עם כיס, ואסור לטלטל את הכלי, כי מה שהוא לא מטלטל אותו זה מחמת שהוא נזהר שהכלי לא ייפסד. אז הוד ארדינה שהוא נחשב למוקצה מחמס חסרו עם כיס. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ג'. בסעיף ג' נעסוק בזאת השם בעניין של כלי שמלאכתוי לאיסור. מה הכוונה? כלי שהוא מיועד למלאכה שאסורה בשבת. גם אם אותה מלאכה אסורה רק מדרבונון, בכל זאת הוא מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמיועד למלאכת איסור, אפילו אם משתמשים בו לפעמים למלאכת היתר, אבל רוב תשמישי הכלי הם לאיסור, הכלי מיועד בעיקר למלאכת איסור, הוא נחשב לכלי שמלאכתו היא לאיסור והוא אסור בטלטול בשבת. כלי שמלאכתו להתר ולאיסור, דהיינו שהכלי מיועד גם להתר, גם לתשמישים שמותרים בשבת, גם לתשמישים שאסורים בשבת, הדין הוא שמותר לטלטל אותו בשבת. אבל כלי שהוא מיועד בעיקר לתשמיש של איסור, רוב תשמישו לאיסור, הוא מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו בשבת. הביאור הלוחם מסתפק מה הדין בכלי כזה שיש בו שני תשמישים. כלי שעיקרו עומד לשני תשמישים. תשמיש אחד של איסור, תשמיש אחד של היתר. רוב מה שמשתמשים בו, משתמשים בו לאיסור. אבל יש בו גם תשמיש חשוב של היתר. האם בחיי גבנה הוא נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור, או ככלי שמלאכתו לאיסור והיתר? כי יכול להיות שכלי שמלאכתו לאיסור זה רק כלי שמיועד לאיסור. אבל כלי שמיועד גם לאיסור וגם להיתר, אלא שרוב תשמישי הכלי הם לאיסור, אולי זה לא נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור. על כל פונים, כלי שמלאכתו לאיסור, דיינו כלי שמיועד למלאכה שאסורה לעשות אותה בשבת, הכלי הזה אסור בטלטול, זה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, אבל מותר לטלטל את הכלי הזה לצורך גופו, לצורך מקומו. דיינו, כאשר הוא צריך את גופו של הכלי, כגון פטיש, פטיש הוא כלי שמלאכתו היא לאיסור. עושים איתו בימות החול דברים שאסורים לעשות בו בשבת, לדפוק איתו בכותל, לבנות איתו. בשבת, אם הוא נצטרך לפצוע אגוזים, מותר לו לקחת את הפטיש כדי להשתמש בגופו של הפטיש למלאכת היתר. לצורך מקומו גם מותר. אם הוא צריך את המקום שהפטיש נמצא, גם מותר לטלטל את הפטיש למקום אחר. וכאשר הפטיש כבר ביד שלו בהיתר, מותר לו להמשיך הלאה ולטלטל את הפטיש במקום שהוא מעוניין להניח. הוא לא חייב מיד לזרוק את הפטיש מידו כאשר הוא סילק אותו ממקומו. המשתבור מביא בשם המוגן אברום שזה לאו דווקא כאשר תחילה טלטול הכלי היה בהתר. דהיינו, כאשר הוא נטל כלי שמלאכתו לאיסור לצור גופו ומקומו, אז מותר לו להמשיך ולטלטל את הכלי, אלא גם שיטת המוגן אברום, שאדם שנטל כלי שמלאכתו לאיסור בשוגג, ללא היתר, כאשר הוא נזכר שיש לו ביד כלי שמלאכתו לאיסור, הוא לא חייב לזרוק מיד את הכלי, אלא הוא יכול להמשיך ולטלטל את הכלי הלאה. הגויין חולק על זה. על כל פונים, כלי שמלאכתו לאיסור, דיינו כלי שמיועד בימות החול למלאכות שאסורות לעשות בשבת, אסור לטלטל אותו בשבת, אבל מותר כן לטלטל אותו לצורך גופו של הכלי או לצורך מקומו של הכלי. אז למה אסור לטלטל את הכלי? אסור לטלטל את הכלי סתם, ואסור לטלטל את הכלי גם לא לצורך הכלי. דהיינו, אם הכלי עומד במקום מסוים שהוא מפחד שמה הכלי יישבר או יגנב או יתקלקל, אסור לו לטלטל את הכלי לצורך הכלי, כדי שהוא לא ינזק. נקרא בפנים. אומר השולחן אורך, כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו בין לצורך גופו, כגון קורנס של זהבים או נפחים, לפצוע בו אגוזים, קורדום, לחתוך בו דבילה, בין לצורך מקומו, דיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם, ומותר לו ליטול משם, אחרי שהכלי כבר בידו, מותר לו להמשיך ולטלטל את הכלי הלאה, ומותר לו ליטול משם ולהניחו באיזה מקום שירצה. נו, אז למה אסור לטלטל את אותו כלי? אומר השולחן ערוך, אבל מחם או לצל, דהיינו, שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב, זה אסור. המשנה ברורה מביא כאן שכל מוקצה מותר לטלטל אותו ברגל, מותר לדחוף מוקצה ברגל. כל מוקצה. גם כלי שמלאכתו לאיסור לצורך הכלי, או גם סוגי מוקצה אחרים שאין בהם היתר. ברגל מותר לדחוף כי זה נקרא טלטול בגוף, או כך מביא כאן המשנה ברורה. המשנה ברורה מביא כאן עוד שהיתר הזה, שכאשר המוקצה מונח בידו מותר להמשיך ולטלטל אותו, גם כאשר תחילת הטלטול היה באיסור, כגון שהוא שכח שיש לו מוקצה ביד, הוא שכח ששבת היום, זה נאמר רק בכלי שמלאכתו לאיסור, גם לפי המוגן אברום שמתיר, לא בשאר סוגי המוקצה. נמשיך הלאה. כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה בעלמה שאינו מנדנדו שורי. אסור לטלטל מוקצה, אבל אין אסור לגעת במוקצה. אם הכלי הוא כלי כבד, ועל ידי שהוא נוגע בו הכלי לא מתנונע, אז אין איסור לגעת בו בשבת אף הכי שהוא מוקצה. כי האיסור זה טלטול מוקצה. האיסור הוא טלטול, לא נגיעה במוקצה. ולכן מותר לגע במנורה שבבית הכנסת, שנרות דולקות עליו, או בתנור שדולק בו אש. וכן מותר לקח דבר היתר המונח על דבר מוקצה. דבר היתר מונח על דבר מוקצה, מותר ליטול את דבר היתר, כי הוא לא נוגע במוקצה. הוא לא מטלטל את המוקצה. הלכה נוספת מביאה רמו, וכן מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי ניפוח, דלויה וטלטול אלא כי לאחר יד, ולא עם מקרי טלטול. אסור לטלטל ביד, אבל מותר על ידי הפה, להוציא רוח מהפה, על ידי ניפוח מהפה מותר לטלטל מוקצה, כי זה לא נקרא טלטול, זה לא בכלל טלטול שאסרו אותו חז"ל. זה על ידי ניפוח. הוא מנפח אוויר, הוא מוציא רוח, ועל ידי זה המוקצה זז. בזה אין איסור של טלטול מוקצה. Thank you.